טוב, רבותיי, בואו אנחנו נמשיך בדברים שלנו. אנחנו בפרק י' ד', תפתחו בבקשה. בדף קוף ב', סעיף ד' אחד. אמנם קראנו זה פעם שעברה, אבל כדאי לחזור על הדברים האלה. עיקר הנפילות באות מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. כן? נפילות, אין הכוונה נפילות פיזיות, שאדם נופל ברחוב או משהו כזה. אלא ידוע שהאדם, החיים שלו, הם משולים לסולם. אנחנו נמצאים על סולם, אני בדקתי, כל אחד מאיתנו הוא חי על סולם. בסולם יש מה שנקרא עולים ויורדים, נכון או לא? עולים ויורדים. המציאות הרוחנית, הנפשית, הרגשית, המציאות שלנו היא כל הזמן משתנה. ואם ננסה לצייר, להמחיש את הרעיון של המציאות המשתנה שלנו כבני אדם, אנחנו יכולים בהחלט לצייר כעליות וירידות. עליות וירידות, נכון? מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. מי זה בו? באדם בעצמו. האדם בעצמו הוא מבחינת סולם, אשר רגליו מוצבות ארצה, וראשו בשמיים, והשם ניצב עליו, ואנחנו כל הזמן עולים ויורדים, עולים ויורדים. בשביל לעלות צריך גם ללמוד מה הסיבות שעולים ומה הסיבות שיורדים, נכון? מה הסיבות שעולים, מי יודע? מצוות, מה? יפה מאוד, איפה למדת את זה? בתורה. תעשה חסד, תרגיש עלייה. תחשוב טוב, אתה מרגיש טוב. תלמד תורה, כמו שצריך, לא, יש תלוי איך לומדים. תלמד תורה, תעלה למעלה. תעשה מצווה, אתה עולה. אתה עושה עבירה, אתה נופל. אתה חושב רע, אתה נופל. כל התורה על רגל אחד. הכל תלוי במי? תלוי בך. חייך בידיך. אתה יכול לעלות, אתה יכול לרדת. כאן הרב מציין נקודה מאוד חשובה, שעיקר הנפילות של האדם, הוא אומר, עיקר הנפילות, רוב הנפילות באות מפני שהאדם אינו מאמין בקלותה של תשובה. הוא אומר, אני לא יכול לתקן את עצמי מסיבה זאת או אחרת. הוא מיואש מעצמו. הוא אומר, לתקן אם זה מידות, אם זה מעשים, אם זה יחסי אנוש, משימה בלתי אפשרית. באותו רגע שהכנסת לך לראש, שאתה לא יכול להשתנות לטובה ולתקן את המציאות, באותו רגע אתה בדאון, אתה נופל. עיקר הנפילות באות בגלל שאתה לא מאמין שאפשר לעשות תשובה בקלות. ואתה מתייאש מהתשובה, אתה לא מתקן. הדברים האלה כתובים מפורש בחומש. בחומש, יש גם חומש. אין חומש. חומש דברים, הנה. לא, כן. בחומש כתוב... כך. כי המצווה הזאת, הכוונה היא כאן, יש שני פירושים, יש תורה ויש תשובה. יש פרשנים לכאן ולכאן. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיימי, לאמור מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. כל אחד שיש לו איזשהו קלקול, יש כאן מישהו שאולי יש איזשהו קלקול קטן או משהו? מה הקלקול שלך? אבל תתחיל באיזשהו דבר, תתוודא לפני הקדוש ברוך הוא, תגיד, אני בקלות, כמו שאני מדבר איתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי כך וכך, פגעתי, אני מבקש סליחה, מתחרט, מצטער, יותר אני לא אעשה את זה, אמרת את זה, תגיד? מתחרט. עשית התשובה. זה הכל. לא, תנסו פעם, תראו, זה לא דיין. אתה עושה, לא משנה, עצם העובדה שאתה מעקם את השפתיים, כתוב וידוי דברים. אולי זה לא מעומק הלב, אולי זה לא מספיק, אולי לא, אולי... לא. וידוי דברים, ברגע שאתה עושה וידוי דברים, זה דבר כל כך קל. תנסו פעם. כל יום, מי שיכול לפני שהוא ילך לישון, לעשות וידוי תשובה, אני מבטיח לו, פי, חייו השתנו מקצה לקצה. כל כך קל, כל כך... רק אנשים לא מאמינים בזה, כן.
זהו, שזה כל כך קל, שאם אני אגיד אני יותר לא אעשה את זה, ואז אחר כך אני אעשה את זה.
בכל זאת כדאי לך להגיד.
בכל זאת כדאי להגיד?
כן, כן, כדאי לך. אני אגיד לך למה.
את המשפט, אני מדבר על
המשפט הספציפי, לך...
יותר אני לא אעשה את זה. אני מתחרט, אוקיי, כן. אבל יותר אני לא אעשה את זה.
אני אגיד, לך, זה... אני אגיד לך למה. אתה רוצה שאני אגיד לך למה?
כן.
בסדר, אני אגיד לך למה. משל למה הדבר דומה? לאבא ותינוק. אתה תינוק. ובשמיים יש לך אבא. שמעת עליו?
תתה.
תתה, אבא. עכשיו, תראו לכם שהתינוק קצת מצפצף, בוכה. מה קורה לאבא? לוקח את זה ללב. אז אתה בא, אפילו שאתה לא חושב, אתה בא אל אבא שלך, או בארץ, או בשמיים, איך שאתה רוצה. אני רוצה להיות טוב. אני רוצה לתקן את מה שקלקלתי. מה עושה אבא? מבסוט או לא? מבסוט. אפילו שרק צפצפת. רק הקמת את השפתיים. מי שחושב שתשובה היא תלושה או מנותקת מהבורא, אז הוא טועה. אם אתה לבד בתשובה, אתה צודק, אין לך כוח. מי אתה? מה אתה? לפעמים אין לך כוח אפילו לבטא את עצמך, או משהו כזה. אבל יש אבינו שבשמיים, הרוצה בתשובה. כשהקדוש ברוך הוא רואה אדם שהוא באמת רוצה לתקן את עצמו, הוא עוזר לו. יש לו סייעתא דשמיא. כל התשובה זה חסד, חסד שהשם עושה איתנו. פשוט מתחסד איתנו, מושיט לנו יד, אומר, רק תצפצפו, רק תעשו משהו. לכן אומר הרמב״ם בלכות שורה, וכל המרבה, הרי זה משובח. כל המרבה להתוודות בתשובה, הרי זה משובח. אבל מה, אנשים לא מאמינים, אומרים, מה אני אעשה תשובה, זה לא יעזור לי, לא, לא, לא יושיע, לא יועיל. אז אם לא עושים תשובה, אז במילא הם נופלים. כי אין מצב סטטי על הסולם. או שאתה עולה, או שאתה יורד. אף פעם לא פגשתי, אני הייתי בסולם הזה פעם, אף פעם לא פגשתי אדם עומד. גם כשנדמה לו שהוא עומד, הוא יורד. אנחנו כל הזמן בתנועה, הכל זורם, הכל שוטף. אבל האדם, בגלל הבחירה שלו, באופן פרטי, או שהוא עולה או שהוא יורד. באופן כללי כולנו עולים. ההיסטוריה זורמת, ממשיכה להתקדם, העולם מתפתח. אבל באופן פרטי, במסלול הזה, של הדורות, של ההיסטוריה, באופן פרטי אתה יכול לעלות ולרדת, לעלות ולרדת. וזה שהאדם הוא לא מאמין ביכולת שלו לתקן את עצמו, דהיינו יש לו דימוי עצמי חלש, והוא לא, הוא חושב שהוא לא יכול להתקדם בחיים שלו, זה כבר נפילה. וזה עיקר הנפילות שלו. אדם צריך להאמין ביכולת שלו להתקדם, לטהר את עצמו, לקדש את עצמו, כן, וגם להאמין שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא לא לבדו, לא, יש לו אבא בשמיים, זה מובן. נקרא את זה עוד פעם. עיקר הנפילות בו מפני שאינו מאמין בקלותה של תשובה. לכן אני מבקש שיעורי בית, כל אחד יעשה תשובה עד השיעור הבא, ויגיד לי אם באמת זה קל או קשה לעשות תשובה. תראו, זה קל מאוד, זה לא... צ'יק צ'ק, כן, בבקשה. בעיקר דרך אגב בדברים שנראים כקשים, למשל ביחסים בין הורים לילדים. רובכם יש לכם כאן הורים, נכון? נכון או לא? לפעמים יש קשיים בין הורים לילדים, נכון או לא? אה? איך אתם יודעים? ולפעמים זה נראה משקע כזה גדול כמשימה בלתי אפשרית, נכון או לא? תנסו, אני מבקש. כל אחד ירים טלפון הביתה, אני רוצה לפתוח דף חדש ביחסנו. אני רוצה לתקן, אני רוצה לעזור, אני רוצה לעשות משהו. כמה זה קל, זה לא... אני נהג לספר סיפור כאן על דבר מסוג זה. ופעם היה כאן בחורצ'יק אחד, שהוא למד במכון מאיר, והוא היה, ראיתי אותו בית המדרש, יושב מאוד עצוב. אז שאלתי אותו, למה אתה עצוב? הוא אומר, תראה, הוא אומר לי בכתוב, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. והוא מספר לי, איפה אני ואיפה כיבוד אביהם. לכן אני עצוב. מה היה? האבא שלו, זיכרונו לברכה, האבא שלו כבר נפטר, אבל האבא שלו היה אדם קשה. אני אומר בלשון המעטה, לפעמים יש אנשים קשים, מה לזה? וכתוצאה מזה הוא ניתק מגע מאבא שלו, ושבע שנים הוא לא דיבר עם האבא, שכמה הוא מספר, לא דיברתי עם אבא שלי, לא ראיתי אותו, לא רציתי לראות אותו, שבע שנים. וכתוב, כבד את אביך, הוא חזר בתשובה, הוא רצה לקיים את המצווה הזאת של כיבוד אביהם. מה לעשות, הוא שאל אותי. אני אומר לו, בוא נפתח שולחן ארוך, נראה מה, איך מקיימים כיבוד אביהם. צריך ללמוד את זה איפה? שולחן ארוך. כתוב שצריך להיזהר מאוד מאוד בכיבוד אביהם. לא בכל מקום מצווה כתוב, צריך להיזהר פעמיים מאוד מאוד בכיבוד אביהם. ואז אמרתי לו, תראה, אתה יודע מה? תרים טלפון לאבא שלך ותדבר איתו. אני, אתה רוצה לשנות, נכון, את המצב? תרים טלפון. באמת הוא הרים טלפון לאבא שלו. אבא שלו עבד באיזה מפעל בדרום ארץ, בדרום הארץ, כן, איזה מקום. ואני שמעתי מצד שלישי שראה את אבא שלו מקבל, זה היה לפני הרבה שנים, מה שאני אומר לכם. אז פעם לא היו פלאפונים, אלא במפעל היה רמקול, וקראו למי לפועלים, לזה מי שרוצה, יש לו טלפון מפה, טלפון משם. יש לך טלפון, קראו, יש לך טלפון מירושלים. אבא בא, רואים את הטלפון, הבן אומר, אבא, אני מבקש סליחה. ואבא התחיל לבכות בכי כזה, והילד מצד שני בוכה. זה קל או קשה? מה אתם אומרים? טלפון אחד. טלפון אחד, הכל השתנה. זה משהו, אנשים לא מאמינים בקלות התשובה. חושבים שאי אפשר, זה משימה בלתי אפשרי. הכל זה דמיונות. אתה מראים טלפון אחד. נכתב, אני יודע. היום יש כזה, איך זה נקרא? אס-אמס. אס-אמס אחד. הכל השתנה. יחסי ילדים והורים, אבל בכל דבר ודבר. כן, מי רצה לשאול שאלה? כן. כן, אז זה כבר בשביל לענות לך וגם לענות לשאלה שלך. תפתחו בבקשה בסוף הספר, במאמר שבדיוק על זה כותב הרב, אל התשובה. לא, סליחה, לא, אל התשובה. יסודי התשובה, זה דף קוף ממהי. יסודי התשובה, קוף ממהי. אני אקרא את זה ככה, ונגיע בסוף אל השאלות שלכם בעניין הזה. בפתיחת וידוי יום הכיפורים, המסודר על פי א' ב' של ח', אנו אומרים בתור הקדמה, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופז כל חדרי ואתם ובכן כליות ולב, אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך, ובכן יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתסלח לנו על חטאותינו. כן, בקיצור, אנחנו פותחים את הוידוי בזה שאנחנו שקופים לגמרי. אתה בוחן כליות ולב. אתה יודע באמת מי אנחנו ומה אנחנו. מתוך כך אנחנו ניגשים לוידוי. לא שאנחנו מסתירים את מי שאנחנו. אנחנו נחשפים לפני הבורא. אנחנו יודעים שהוא יודע מה קורה איתנו. אפילו דברים שאנחנו לא יודעים, הוא כן יודע. בליבנו, כן. לכאורה אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מהם פתיחה לוידוי, וצריכים אנו לבאר את טעם היסוד של פתיחה זו, בייחוד בראשית הוידוי של יום הכיפורים, שהוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל. ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה הלא הם שלושה, והם האחד אחרתה על העבר, השני העזיבה על החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה, והשלישי הקבלה להבא, שלא לשוב עוד לחיסלה. אני רק רוצה לתמצת את זה, אומר, עבר, הווה, עתיד. הפרוצדורה של התשובה, מי שלא יודע את זה באופן מסודר, נאמר, התשובה מורכבת מהעבר, ההווה והעתיד. אני מצטער על העבר, מכיר בעבר, בחטאי, במעשה הלא טובים, אני מצטער בהווה, מתחרט בהווה, ומקבל שלעתיד לבוא אני לא אעשה את הדבר הזה. זה הכל. אם קחו איזה דוגמה, מישהו כאן עשה איזשהי דבר לא טוב, אז יכול, אני מכיר שזה לא טוב, אני אקרא דוגמה, סיגריה. סיגריה זה טוב? זה לא טוב. נתחיל מהדבר הפשוט הזה. אני מכיר שהסיגריה זה לא טוב, מכיר בה חטא, בסדר? מכיר לחטא שהסיגריה זה לא טוב? זה בסדר? יש כאן מישהו מעשן? אתה מכיר שזה לא טוב? בסדר, התחלת את התשובה? אתה מצטער, מתחרט על האישון? לפעמים. זה בזבוז כסף. מתחרט או לא? תגיד כן, מה אכפת לך? ואתה מקבל על עצמך שיותר לא תעשן, תגיד. תגיד בנדר, נו. תגיד. אה? עשית תשובה. לך למשרד, תקבל תו בעל תשובה. עשית תשובה. אני נתתי בכוונה דוגמה כל כך פשוטה. אדם מכיר שמשהו לא בסדר, הוא מתחרט עליו ומקבל לאבא שלו. הוא יכול לעשות את זה בשטחיות נוראה, כמו שאנחנו עשינו כרגע. כן, טוב, אמרת, אני אומר כאן, בסדר. רק אמירה באלמה. יכול לעשות את זה. עכשיו תשאלו אותי אם זה תשובה או לא תשובה. מה שאמרת כרגע. דיברת איתי, נכון? זה תשובה או לא? אתה, סיגרות זה טוב? אתה מתחרט על זה? תגיד כן או לא, אם תגיד לי לא, לא עשית תשובה, כן? מתחרט. לאבא אתה רוצה להפסיק לשם? כן? עשית תשובה. הנה. למרות שזה דבר, מילים באלמה לכאורה, וזה לא אולי מכל הלב שלך, נכון? נכון או לא? לא. זה מה שהרב בא להגיד לנו. הוא אומר, לכאורה אדם אומר, אז מה אם אמרת? אתה מכיר בחיסרון שלך, אז מה? אתה מצטער, אז מה? איזה צער זה? זה באמת צער? אתה מקבל שלאבא לא תעשה את זה, האם באמת אתה מקבל? אבל בכל זאת זה תשובה. למה? בוא נראה את זה למה. כאשר אמנם לפי הנראה שלושת הדברים הללו נוחים כל כך, ובהם התשובה נגמרת, עד שאנחנו מתפלים, למה הוא צריכה התורה להודיענו על התשובה? כי המצווה הזאת לא נפלאת ממך כמו שקראנו כרגע מהחומש, לא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. למה? אבל היא צריכה כל כך לבאר לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, כאשר פרשו הקדמונים בפרשה זו על מצוות התשובה בייחוד. אבל כשנעמיק בדברים, נשקיש שבאמת התשובה אם כל קלותה זה רק אמירה באלמה לכאורה, שאינה דורשת מאיתנו כי אם שלושת העיקרים הללו, חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. אבל לולי חסדי השם שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הקולה הזאת של חסד עליון, נעשית באמת לא בשמיים היא, לא מעבר לים, אלא קרוב מאוד לפינו לבינו לעשותה. עכשיו בוא, זה הקדמה. עכשיו נראה מה הקושי בתשובה. מה הקלות ראינו? קלות זה אתה מוציא מילים מהפה. אני מכיר בחטא, אני מתחרט, אני מקבל לאבא, גמרנו. אבל מה הקושי בתשובה? זה קושי שבלי עזרת אלוקים אי אפשר להתגבר עליו. בוא נראה מה הקושי. ונבאר אחת לאחת את צד הכבדות שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה לקיימם במלואה, עד שלכאורה נעשה כל עניין תשובה למעלה מיכולתו של האדם. אנחנו, זה לא היכולת האנושית. אילולי סייעתא דשמיא, אילולי עזרת השם, לא היינו יכולים לעשות תשובה. נתחיל מהדבר הראשון, אמרנו, העבר. והנה החרטה לכאורה, או החרטה, כן. והנה החרטה לכאורה, דבר קל הוא להתחרט על החטא, אחרי שאדם שם על ליבו את רוע דרכו, כי רע ומר עוזבו את השם. אבל כאשר נתבונן שחרתה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה, כל כך חודרת לפי העומק של הגריעות ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל, ומאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו, וחיי כל חי נחתכים במאמרו של הקדוש ברוך הוא, בכוח קדושת אור התורה והמצווה, אמיר בעולם, שהם חוקים שחקק האדון כל העולמים בעולמו. זאת אומרת, הכלל הוא בידינו. למה העולם מתקיים? למה השם מזורחת? מי יודע? מה, אתם לא יודעים למה השם מזורחת? בגלל שאתה לומד תורה. מה הקשר בין השמש הזורחת ולימוד תורה? אבל זה היסוד אמונתנו, שאלוקים ברא את כל העולם. למה הוא ברא את כל העולם? על מנת שעם ישראל בעיסוק בתורה, על ידי העיסוק בתורה הוא מקיים את העולם, יש הצדקה לקיומות של העולם. העולם הפיזי, העולם הרוחני, העולם הדורות, ההיסטוריה, הכל. הכל בזכות העיסוק של עם ישראל בתורה. אילו אומרים חז"ל, אילולא הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והיינו מקבלים אותה, מה היה קורה? העולם היה חוזר לתוהו ובוהו, לחורבן אחד גדול. אין הצדקה לקיומו של העולם בלי העיסוק בתורה. עכשיו אני אשאל אתכם, אנחנו עוסקים בתורה כמו שצריך? אני שואל. לא, לא רק שאנחנו לא עוסקים בתורה כמו שצריך. יכול להיות שלפעמים מישהו כאן עבר איזה עבירה בחיים שלו. יכול לקרוא דבר כזה? לא יכול להיות. לא רק שאנחנו לא מאירים את העולם, אנחנו מחריבים את העולם. חס ושלום, במעשים שלנו. מי שעובר עבירה, זה לא רק שהוא פוגם בעצמו, בנפשו, בנשמתו, במשפחתו, בעמו, בארצו, בכל העולם הוא פוגם. מה, אתה רוצה להגיד לי שסתם אדם גנב משהו, הוא פוגם בכל העולם כולו? אני בדקתי את זה, כן, באינטרנט, תראו. אילו היינו יודעים מהו גודל החטא, מה האפקט שלו, מה ההשפעה שלו, מה הכל זה, היינו היום פשוט, זה היה לנו כוח לחיות. כל חטא היה מפיל אותנו ל... אני לא יודע לאן. לא, באמת, זה ככה. זה לא צחוק. רק אני אסביר לכם, שתבין את הדבר הזה. האדם הוא משול ללב. אם הלב לא דופק, לא פועל כמו שצריך, כל הגוף מושפע מזה. הוא קורס. האדם משול למוח. אם המוח, התאים כאן לא בסדר, כל המערכות לא בסדר. אם אדם לא בסדר, זה משפיע השפעה מעל ומעבר למה שאנחנו רואים בחוש. זה לא רק שאתה עצוב, העולם עצוב. זה משפיע השפעות הנראות. אז איך אפשר לתקן קלקול כזה גדול אם עשית חן? לולי חסדי השם. בוא נראה את זה בתוכה. אם כן, העובר וממרא את פי השם, שלא עושה את רצון השם, הרי הוא נותן גירעון ומשחית את הדר כל העולמים. הוא לא רק משחית את עצמו, הוא משפיע בהתנהגות שלו על כל העולמות כולם. הוא מאבד את זיו החיים כולם. ואם היה האדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא, והייתה ראויה להיות עוקרת את רושמו של החטא מן המציאות. אבל הלא הנסתרות להשם אלוקינו, ומיוכל לדעת מבלעדו את רזי עולם וסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרושה לבוא עליכם. זאת אומרת, אנחנו עושים דברים, אנחנו לא קולטים את האפקט שלהם, את לטובה ולרעה. לטובה שאנחנו מקיימים את העולם, לרעה שאנחנו מחריבים את העולם. העם ישראל, ההשפעה שלו על העולם כולו, על המציאות כולה, וכל פרט בתוך עם ישראל, היא לא נמדדת בכלל, לטובה או לרעה. וזה הקדוש ברוך הוא יודע. לכן, כשאדם עושה עבירה, גודל החטא הוא אדיר. אז איך עושים תשובה על דבר כזה? אומר הרב, ונבוא לאתה לבאר את, זה החרטה, את העזיבה שהיא הולכת על ההווה, להסיר לגמרי את רצונו מאחד, מכישורו עמו, מנטייתו ותשוקתו. הנה, אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו וחדרי ליבו, היה יכול לעזוב את החטא, עזיבה מוחלטה. כמו שאמרתי ליהודי היקר הזה, תגיד לי, אתה רוצה להפסיק לעשן סיגריות? מה הוא אומר לי? במקרה הטוב, אתה אומר לי כן. אבל האמת היא, אתה יודע, הדבר חיצוני לחלוטין. אתה לא מכיר, הוא אומר, האדם לא מכיר את עצמו. את עומק נשמתו, אתה לא מכיר. אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נשו, חדרי ליבו, אז הוא יכול להגיד, אני רוצה לעזוב, וזה באמת. אבל אתה אומר, אני רוצה לעזוב, זה רק כאילו, זה לא באמת. כי אתה לא מכיר את עומק נפשך. אתה לא יכול לבטא את האמת הפנימית שלך בכלל. אתה לא מסוגל לבטא את האמת. דרך אגב, גם אני לא. לא רק אתה. כולנו. כולנו בלבלבל, מילים. אבל לבטא באמת, אני מקבל החלטה כל כך נחרצת, מעומק נשמתי שלעולם אני לא אשן. חביבי, זה בלתי אפשרי, משימה בלתי אפשרי. זה מובן הדבר. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה הזו. למה? חסד. עושה את זה, זה גם תשובה לשאלה שלך, של הבכת, שאתה אומר, אני אומר, אז מה אמרתי? נכון? אפילו כשתגיד מעומק לבך, זה לא עומק לבך, כי עומק לבך, אנחנו לא מגיעים לשם בכלל, לדברים האלה. לכן גם האמירה ברמה השטחית, כשאתה מתוודא ואתה מתחרט ואתה מקבל על עצמך לעשות תשובה, הקדוש ברוך הוא מקבל. למה? כי הוא אוהב אותנו. יש לו הרבה חסדים, עושה איתנו חסד. הוא היה יכול להגיד, זה לא מספיק. אבל הוא מקבל אותנו כמו שאנחנו. אבל דעקה, שאין אדם יכול להבחין בעצמו, ואל משהו גנוז בסתר חדרי ליבו וכליותיו, אנחנו לא מכירים את עצמנו. על כן לא יוכל לקיים בכל מלואה גם את התכונה של העזיבה אשר לצד ההווה, כי רק השם לבדו, אתה הוא החופש כל חדרי בטן, בוחן כליות ולב. רק הקדוש ברוך הוא יודע את זה. ומזה נבוא גם כן ליסוד האחרון, חותם התשובה, והיא הקבלה על האבא. אם האדם היה יודע את כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות, איך אתה אומר שלאבא לא תחטא? אולי תבוא לנסיבות כאלה ולמציאות כזאת שכן תחטא? אתה לא יודע מה איתך בעתיד. אז למה אתה מקבל על העתיד שלא תחטא? אולי כן תחטא בגלל נסיבות אפילו לא תלויות בך. בכל זאת הקדוש ברוך הוא מקבל. ואת כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים, מעבירים אותו על דעתו ועל דעת קונו, יכול לקיים את יסוד הקבלה, לאבא ממלוא. אבל כאשר בני אדם בחזקת סומין, אנחנו עיוורים לגבי העתיד, ביחס למראות החיים העתידיים. אם כן, גם החיקוי האמיתי של הקבלה, אפילו אם אתה אומר כאילו באמת אני יותר לא אכתה, בערבון מוגבל גדול מאוד. אין ביכולתו של אדם לקיים כעוגן, כי רק השם לבדו הוא אשר אין דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך. וכאשר שלושת עיקרי התשובה הם באים למעלה מכוחו של האדם, זה לא כוחנו, לא החרטה, לא הכרת החטא, אנחנו לא יודעים גודל החטא, לא החרטה, לא הקבלה לאבא, ובכל זאת האלוקים מקבל את זה, זה רק בגלל שיש בו חסד גדול ואהבה גדולה אלינו. כאשר שלושת עיקרי התשובה הם באים למעלה מכוחו של אדם, ואם כל זה קרא התורה אותנו אל התשובה, והעיד לנו גם כן על קלותה שקרוב הדבר אלינו מאוד, יודעים אנו מזה שחסדי השם הם גדולים עלינו, עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שאנו מקבלים עלינו, על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים הללו בבירורם, וציירנו מתוך נפשנו למיטתם. על כן אנחנו מקדימים את מה שמקדים. אז זה תשובה לשאלתכם. זאת אומרת, האלוקים מכיר אותך, מכיר את נבחי נשמתך, גם שומע מצליל קולך אם אתה כנה או לא כנה, אם אתה אמיתי או לא אמיתי בבידוי. ובכל זאת הוא מקבל את זה, מה אני אעשה?
לא עדיף לי להגיד אותך, לא, אני לא אעשה את זה יותר, אלא אתה תגרום לי לא לעשות את זה יותר?
אתה יכול לדבר איתו, אין בעיה, אתה יכול לדבר. יכול גם לבקש את זה מהקדוש ברוך. זה לא עומד בסתירה. אתה יכול להגיד גם את זה וגם. אני לא אעשה. אלוקים, אל תביאני לידי ניסיון. אני מבקש ממך. אתה אומר את זה כל בוקר. טוב. יש כאן שתי שאלות. אחת זה לגבי הדבר הראשון שזה הספר. שואלים מהו הספר של הרב, של הבת של הרב אוריאל, קוראים לה רות ישראלי, זה הספר, נסיכה של אבא, ורק עכשיו יצא מה... זה השם, אבל לגבי ה... מי שרוצה לקנות, זה אני לא יודע. פרטים נפרסם במידה ויאפשרו לנו לפרסם. במחילה מכבוד הרב היקר והחכם. מי זה הרב? היקר מלא, אבל החכם הזה זה. מה פשר עניין התגלות רחל אמנו המדובר ומעדד באתרים רבים, והמקור באתר מכון מאיר. גליה כותב מחיפה. אם זה אכן קרה, לשם מה פרסום הנס? האמת היא שלפני שבאתי לכאן, הייתי, ירדתי לחדר האינטרנט, ואמר לי היהודי שיושב שם בלית, הוא אומר, בוא תראה. תראה כמה נכנסו לאתר בפעם אחת, 10,000 איש. יותר מ-10,000 איש. ותוך כדי שאני מדבר, אני רואה נכנסים. אמרו אנשים, מה קרה? הוא אומר, בוא תראה, אז נראה לי מה שאמר הבן של הרב מרדכי אליהו, שליטה שהשם ישלח לו רפואה שלמה, הרב שמואל אליהו, הרבה של צפת, שהוא אמר שהיו חיילים שבמלחמה פתאום באה איזו אישה אחת, וכמה חיילים זה היה הדבר הזה, ואמרו להם, תיזהרו, כאן הבית הזה ממולכד, יש הפסנתר הזה, יש מלכוד, שאלו אותה, איך קוראים לה? אישה רביעה לכאורה. אז היא אמרה, רחל, וכל אחד היא אמרה את אותו שם, רחל, רחל, רחל אמנו. היא לא אמרה רחל אמנו, היא אמרה רחל. אז הוא הלך לשאול את אביו, הרב שמואל אליהו, שאל את הוא אמר את זה, מה זה התופעה הזאת? של פתאום, זה הזיות, מה, אנחנו חיים בעולם של הזיות, פתאום באה איזו אישה, אומרת רחל, רחל, שהיא רחל, ערבייה, היא מצילה את החיילים שלנו. אני אומר מה שאני שמעתי בעניין הזה. אז הוא העריך את זה קצת בדבר, זה אומר שלפני כמה שבועות, הרב מרדכי אליהו, שהיה שם שלנו לרפואה שלמה, יצא מבית חולים, וביקש במיוחד לצאת לקבר רחל. וככה היה. הוא יצא לקבר רחל, והוא אמר אפילו כמה פעמים, לא לכותל, לא לזה, רק לקבר רחל. והתפלל שם על מה? הוא אומר שיש, הוא אמר, שאיזה חכם אחר, שהיה מלחמת העולם, הרב מוצפי, נלגח רבה, הרב מוצפי, שהיה מלחמת העולם השנייה, נדמה לי, כן נדמה לי ככה, שהוא גם הלך לקבר רחל והתפלל על עם ישראל, רחל, למה דווקא רחל? זה פירוש שלי, לא, אני לא אומר, זה לא אמר. רחל אמנו נקברה בדרך, והיא האמא שבוכה, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כן, על הבנים שסובלים והלכו לגלות וכל הדברים. אז כנראה יש תפילות מיוחדות, באמת הרבה אנשים שמבקשים מזור לצרתם, לכאבם, זה בינסה שידוכים, או הכרות, או משפחה, שלום בית, ובכלל, כלל ישראל. באים לקבר, עד היום ככה מקובל, באים לקבר רחל ומתפללים. מתפללים לקדוש ברוך הוא, לא לרחל אמנו, צריך להבדיל. ההלכה אומרת שאדם בא לקברי צדיקים, ומתפלל אל הבורא. כאן הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, זכות הצדיק, הקבור כאן, במקרה זה רחל אמנו, הצדקת, הקבורה כאן, תעמוד לי בבקשתי, בתפילתי, זה הכלל של תפילה שמתפלים על קברי צדיקים. אז ככה היה, אז הרב מרדכי אליהו שליטה הלך לשם, והתפלל לפני המלחמה, או בתוך המלחמה, בשבועות האחרונים, על שלומם של חיילי ישראל. אז התפתחה לי שיחה שם בין הבן ובין האבא. אז מה זה היה רחל המאה? האישה הזאת שהתגלתה פתאום באיזה דרך נס והצילה כמה חיילים ממלכודים וכל מיני דברים כאלה. אז היא מאמה, היא רחל ממנו. אז אמר, מלכה באמת, תשאלו אותה. כאילו, מה אתם? וזה כנראה הסיפור הזה התגלגל. ועשה רעש בעולם, וכל מיני אתרי אינטרנט וכל זה, ולכן היא שואלת את השאלה, האם זה אכן קרה? אני יכול להגיד סיפור, אני לא הייתי שם בדבר הזה, אני לא יודע. ולשם מה פרסום אני, זה גם אני לא יודע. בכל זאת, זה מה שאני יכול להגיד. אבל אני רוצה להגיד מעבר, זה לגופו של עניין לגבי השאלה שלה. יש דברים שהם דברים ארציים, פיזיים, מוחשיים, פשוטים, שאדם... אין דברים שהם דברים שייכים יותר לעולמות נבדלים, רוחניים וכו'. יש מה שנקרא גילוי, גילוי, גילוי אליהו יש, דברים כאלה, דברים מהסוג הזה. לי אין הבנה בזה, אני לא יכול להרחיב את הדיבור, אני לא... אבל ודאי שיש מציאויות כאלה של כל מיני גילוי כזה, גילוי אחר, אבל בין זה ובין מה שהיה ברצועת עזה עם החיילים, אני לא יכול להגיד בדבר. מה שאני כן יכול לספר סיפור זה היה בי. זה כן, אבל זה לא נוגע זה נוגע לחלומות דווקא, העניין הזה. שלפני שנים רבות, ידוע, כתוב במערשה, שהחלומות שווה ידברו. בדרך כלל צריך להתייחס בחלומות ברבון מוגבל, נאמר, זה לא, אני לא מדבר על החלומות של יעקב, או החלום של יוסף, או החלומות האלה, אני מדבר על החלומות, אנחנו חולמים, לפעמים זה משאיר רושם כזה, רושם אחר, יש תיקון, יש הטבת חלום, יש תיקון איך מתקנים, יש חלומות רעים, או דברים כאלה, אבל חלום זה מציאות שאדם חולם, כתוב, אדם, אדם צריך לחלום, אם הוא לא חולם, יש משהו, איזה בעיה בחיים שלו. כתוב, שבע ילין, בל ידע רע, אז אומרת הגמרא, שאם האדם ישן שבעה ימים ולא יודע חלום, אז הוא צריך לתקן משהו את עצמו, כי חלום זה חלק מההוויה הנפשית, הפנים נפשית של, של, של האדם, הוא צריך לחלום, דבר טבעי החלומות. מישהו כאן חלם לאחרונה משהו? תרים את היד רגע. לא, סתם, לא יש לך מה חלמתי. אתם חולמים בכלל? אה? אתה בסדר גמור. מישהו לא חלם? יבוא לו קורס חלומות. ויש תורה שלמה, יש בפרק שהיא במסכת ברכות, דפים שלמים על החלומות, מה הם אומרים, אבל אנחנו לא עוסקים בסוגיה הזאת. בכל זאת, למה אני אומר, לגבי רחל אמנו, נזכר את רחל אמנו. אבל כתוב במערשה, בראש השנה, כשאדם חולם חלום, אז החלום הזה הוא לא סתם חלום. הוא חלום שיש לו משמעות גדולה, זאת מיוחדת. וכשקראתי את זה, התחלתי לשים לב לחלומות שאני חולם בראש השנה. אני לא אגלה לכם את כל החלומות. אבל חלום אחד אני לא יכול לשכוח. זה היה בראש השנה, באותה שנה, שנפתחו שערי ברית המועצות, ורבבות, רבבות, רבבות יהודים, בפעם אחת, כמו זרם אדיר, הגיעו לה באותה שנה. זה היה בחורף, פתיחת שערים, מה שנקרא, מברית המועצות של אותה תקופה. אבל בראש השנה שלפני זה חלמתי חלום, ואני חולם בחלומי ולא יכול לשכוח את החלום הזה, ואני שומע את מקלת הצבא האדום. המקלה של הצבא האדום זה משהו, אולי המקלה הכי מרשימה שיש בעולם. זה קולות ככה. והם שרים, מקלת הצבא האדום שרה את השיר של רחל מבכה על בניה. יש איך הניגון הזה כבר. רחל מבכה על בניה, שיר כזה. כל ברמה נשמע, כל ברמה נשמע, מקלת הצבא האדום. ואני ככה שומע מיני קולך מבכי. אני יושב, ואני ככה חולם לי, חולם, חולם, פותח את העיניים, ולא יכולתי, החלום הזה לא הרפא ממני. אמרתי בליבי, מה זה מין חלום? רחל מבכה על בניה. על איזה בניה? כאיננו. הבנים שהלכו לגלות, שאינם. והיא בוכה ובוכה ובוכה בחלום. איך אומרים, שמתי את זה באיזשהו מקום בראש, בסדר, היה חלום. באותה שנה, פשי, רחל מבכה על בניה, מיני קולם בכי, ושבו בנים לגבולם, איזה זרם אדיר. אני לא אומר שמה שאני אומר כרגע, אני לא יכול, זה לא דבר רציונלי, אבל זה דבר אמיתי שהיה לי. שחלום של רחל, רחל שמבטא את הצער של עם ישראל, את הסבל של עם ישראל, בגלות, אז זה הנשמה של רחל אמנו, שנקברה בדרך, והיא עצמה, היה לה צער גדול וכאב גדול. אז אני אומר לרבי רחל, עכשיו, מה כאן היה במלחמה הזאת? לך תדע, אני יודע, יכול להיות שכן. יכול להיות שזה גם שייך לאותם נשמה גדולה של רחל אמנו. כן, בבקשה.
אבל אם באמת מישהו חזה או דמיין את זה, אז האם הוא באמת צריך לנהוג על פי זה? זאת אומרת, הוא עומד לפני בניין, מה הוא צריך לעשות?
קודם כל, אדם לא חי בהזיות ולא בדמיונות ולא בדברים כאלה. אתה חייל, היית חייל בצבא. אתה תתנהג כמו חייל. נותנים לך פקודה להסתער, להסתער. אני חושב, הפקודה, אם פתאום איזו אישה אחת יוצאת מפתח הבית, אומרת, העסק ממולכד, אתה חוזר למפקד, אתה אומר, המפקד, הייתה כאן אישה אחת, אמרה שהעסק ממולכד, מה לעשות? מה זה, מה לעשות? היא אומרת שהיא רחל אמנו, מה לעשות? מה שיגיד לך תעשה? בסדר. יכול להגיד לך, תסתער. יכול להגיד לך, זה מלכוד. יכול להגיד שזה, אתה יודע. בצבא שום מלא מפקד, נכון? לא לרחשי לב, סתם קרה, או דמיונות. בסדר? בסדר? אתה יש לך עוד שאלות? אני יודע, אני שומע מה זה להאמין. יש דברים, צריך בכלל, באמונה, צריך להאמין קודם כל בקדוש ברוך. וקודם כל, סיפורים, אתה יכול להאמין, אתה יכול גם לא להאמין, זה לא. אין כאן איזה דבר שאני יודע, שאתה, יש לך דבר ודאי, דבר אחר. אני לא ראיתי את זה, אולי אחד מהחבר'ה כאן, הרי חלק מכם אולי השתתף במלחמה, אולי אתם, אתה ראית את רחל ממנו? אתה לא ראית. טוב. שאלו, אני מציע בשביל לברר אם כן או לא, למצוא את החייל הזה שאמר, שיעמוד כאן ויגיד, רבותיי, אני ראיתי אותה. זה פתרון לעניין. בכל זאת, אנחנו מאמינים באופן כללי לא רק בדברים המוחשיים, אלא גם מאמינים שאין דברים שהם אבן להבנה שלנו, להשגה שלנו, ליכולת ל... ישנם דברים כאלה במציאות שלנו, ואני אגיד לכם יותר מזה. המימד הרוחני של עולמנו הוא הרבה יותר ודאי מהמימד המוחשי של חיינו. החושי נאמר זה. החוש הוא רואה רק את קצה הקרחון של המציאות, נאמר. והרוח, הדברים הרוחניים, זה כמו קרחון שהוא בים, אתה רואה קצה הקרחון. הדבר הרוחני שנמצא בעולמנו, בעולם שלנו, הוא הרבה הרבה יותר גדול, הרבה הרבה יותר חזק מהדבר הפיזי, המוחשי. לך תדע, אי אפשר לדע. לכן אני אומר, או תופעות כאלה רוחניות, אנחנו לא יכולים להגיד ככה או להגיד אחרת, זה שייך לעולם רוחני. זה מה שאני יכול להגיד. תמיד צריך לזכור שהנשמה, זה דבר רוחני, לא נראה לעין. הוא זה הרבה יותר אמיתי, יותר גדול, מאשר הדבר הפיזי שהוא הולך וחולף, כמו הגוף, שהיום כן, מחר לא. אבל הנשמה היא קיימת לנצח. אותו דבר בעולם הגדול. הצד הנשמתי, הצד הרוחני, הצד הערכי, הצד שהוא לא מוחשי, הוא הדומיננטי, הוא הקיים באמת. והדברים הפיזיים, דברים חולפים, דברים משתנים, דברים. זה מובן הדבר. בכל דבר זה ככה. זה כמו בטבע וחוקי הטבע. מה יותר יציב? הטבע או חוקי הטבע? התופעה או החוק שעומד מאחורי התופעה? מה אתם אומרים? החוק. החוק הוא החוק נתן ולא יעבור. והתופעות שכתוצאה מהחוק, הן מתחלפות, הן משתנות, זה מובן. אותו דבר בעולם הרוחני ועולם המוחשי. העולם המוחשי משתנה כל הזמן. אבל מעבר לעולם המוחשי יש מימד רוחני, שהוא דבר אלוקי, דבר יציב, דבר קבוע, דבר נצחי, דבר אבסולוטי. זה מובן? טוב, נסתפק בזה להיום. יישר כוח.